שלום לכולם. אנחנו תמיד, אתה יודע, מנסים להבין אנשים, נכון? לקלוט מה הם חושבים, מה מניע אותם באמת.
כן, זה טבעי לגמרי.
אבל מה אם, כאילו, חוכמה עתיקה אומרת לנו שזה בעצם מחוץ לתחום שלנו?
בדיוק.
היום אנחנו צוללים בדיוק לשאלה הזאת. האם בן אדם יכול לדעת מה באמת קורה במחשבות, אלה הנסתרות של מישהו אחר? ונבחן את זה לאור המקורות שלנו, תורה, נביאים, כתובים, מדרשים, פרשנים.
נכון, והמטרה היא באמת לראות אם יש קו ברור שעולה מהם איזו עמדה עקבית.
אז בואי נתחיל. איפה הפתיחה הטובה ביותר?
נראה לי שהכי נכון להתחיל מפסוק מכנן מספר דברים. הנסתרות ליהובה אלוהינו והנגללות לנו ולבנינו עד עולם.
וואו, זה פסוק חזק.
כן, הוא ממש כאילו מתווה גבולות. מה שנסתר, מחשבות, כוונות פנימיות, מעשים שאף אחד לא רואה, זה שייך רק לידיעה ולטיפול של אלוהים. זה התחום שלו.
חד משמעית. זאת אומרת, מה ששלנו, התחום שלנו, זה רק הנגלות. מה שרואים, מה ששומעים, המעשים הגלויים.
בדיוק.
והפרשנים הבנתי שהם ממש מדגישים את זה. התרגום הירושלמי, רש"י.
נכון מאוד, הם מחדדים שזאת לא איזו מגבלה טכנית או זמנית, זה פשוט טבע אדם. אין לנו את היכולת הזאת לחדור לתודעה של אחר. זה לא חלק מהחומרה שלנו, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
אוקיי.
ורש"י, הוא מוסיף לזה גם ממד נורא מעשי. הוא מסביר שאלוהים לא מעניש את הציבור על מחשבות נסתרות של מישהו, או חטאים שהוא עשה בסתר גמור.
למה?
כי פשוט אין דרך לאף אחד אחר לדעת עליהם. איך אפשר לטפל במשהו שאתה לא יודע שקיים? האחריות הציבורית, הוא אומר, היא רק על מה שגלוי, על מה שנעשה בפרסיה ולא מטופל.
מעניין. זה מנקה קצת את השולחן מבחינת אחריות. אבל תגידי, איך זה מסתדר עם סיפורים במקרא שנראים כאילו מישהו כן קלט משהו? אני חושב מיד על רבקה ועשיו.
כן, הסיפור המפורסם. נאמר שם שעשיו זומם להרוג את יעקב, ואז כתוב, ויוגד לרבקה את דברי עשיו. זה נשמע לי על פניו כמו קריאת מחשבות קלאסית, לא?
אז זהו, שזאת נקודה קריטית שהפרשנים ממש עוצרים עליה. תרגום ירושלמי, רש"י, רד"ק, כולם מדגישים את המילה הזאת, ויוגד.
אוקיי.
הם מסבירים שזה לא היא הבינה לבד, או היא הרגישה, או היא נחשה. ממש לא. הכוונה היא, הדבר הוגד לה. נמסר לה.
הוגד לה מאיפה?
באופן על טבעי. ברוח הקודש, בנבואה ישירה מאלוהים. זה לא כוח פנימי שלה. זה גילוי חיצוני, התערבות אלוהית. וזה היה נדרש לצורך ספציפי הצלת חיים. בעצם זה שהיה צריך גילוי כזה, זה רק מדגיש את הכלל. בדרך הטבע, היא לא הייתה יודעת.
הבנתי. אז החריג מאשר את הכלל. זה קטע. וזה לא סיפור בודד, נכון? יש עוד דוגמאות כאלה?
בהחלט, ולא סתם דוגמאות, אלא עם דמויות מרכזיות מאוד. למשל, שמואל הנביא.
או, שמואל.
כן. כשהוא נשלח למשוך את המלך הבא מבית ישי, הוא רואה את אליאב, הבן הבכור, הגבוה, המרשים.
ומה הוא חושב?
הוא בטוח. הוא אומר, אך נגד יהובה משיכו. זהו, מצאתי. הוא מסתכל על המראה החיצוני, על הפוזה.
ואז הוא מקבל מה שנקרא תיקון מלמעלה.
בדיוק. התשובה האלוהית מגיעה חדה וברורה. אל תבט אל מראהו, כי האדם יראה לעיניים ויהובה יראה ללבב.
וואו, איזה משפט. האדם יראה לעיניים והאי יראה ללבב. זה אומר הכל בעצם.
נכון. זה מראה שאפילו נביא בסדר גודל של שמואל עדיין שופט לפי מה שהעיניים רואות, הוא לא יכול לדעת מה מסתתר בלב, אלא אם כן אלוהים אומר לו במפורש.
וזה דפוס שחוזר.
כן, התבנית הזאת חוזרת. המקור מזכיר גם את יושיהו המלך. צדיק גדול עשה רפורמה ענקית.
נכון.
אבל לפי הרד"ק, הוא לא ידע שרבים בדור שלו עובדים עבודה זרה בסתר. הוא באמת חשב שהם בסדר, שהם התיישרו.
הוא לא קלט את הצביעות.
הוא לא יכול היה. זה היה נסתר. וזה מגיע, תראה, עד לאבות האומה עצמם. אלה שהיו הכי קרובים, לכאורה.
נכון, נכון. זה כמעט מפתיע כל פעם מחדש. יצחק, למשל. עשיו רימה אותו, נכון, עם הדיבורים החלקים האלה, צייד בפיו.
בדיוק, צד אותו במילים. ויצחק לא קלט את הלב האמיתי שלו, את הרשעות.
ויעקב, גם הוא רומה על ידי הבנים שלו לגבי יוסף. לא היה לו מושג מה הם תכננו ועשו.
נכון מאוד. ואפילו אברהם, בסיפור עם המלאכים שמבשרים על הולדת יצחק,
כן.
מה היה שם?
שרה שומעת את הבשורה והיא צוחקת בליבה. היא סקפטית, הרי היא מבוגרת, וגם אברהם. היא אומרת בלב, ואדוני זקן.
ואברהם? הוא ידע שהיא צחקה?
לא, הוא לא ידע. אלוהים הוא זה שגילה לו. למה זה צחקה שרה? ואפילו אז, אלוהים שינה קצת את הדברים שאמר לאברהם, לא ציטט בדיוק את מה שהיא חשבה על גילו של אברהם, כדי לשמור על שלום בית ביניהם.
מדהים. והאבן עזרא, מה הוא אומר?
האבן עזרא מוסיף הערה ממש חזקה. הוא אומר שגם המלאכים שהיו שם לא ידעו ששרה צחקה בליבה. הם לא קלטו את זה לבד. רק אחרי שאלוהים גילה להם, הם ידעו.
אז רגע, בוא נסכם את כל הדוגמאות האלה. יש לנו את רבקה, את שמואל, ישעיהו, יצחק, יעקב, אברהם, ואפילו מלאכים. התמונה שמתקבלת היא די...
היא עקבית לחלוטין וחד משמעית. היכולת הזאת, לדעת מחשבות נסתרות, לראות לתוך הלב, היא שמורה באופן בלעדי לאל. נקודה.
אף אחד אחר. אף אחד. לא אדם רגיל, לא נביא הכי גדול, לא אבות האומה ולא מלאך. זה פשוט לא בכוח של יצור נברא. זה לא חלק מהיכולות שלנו. המקור אפילו משתמש בביטוי חריף, קובע שכל טענה הפוכה שמישהו כן יכול, היא פשוט איוולת גמורה.
איוולת גמורה? זה חזק. אז המסר הכללי מהמקורות שסקרנו הוא די ברור. אנחנו בני האדם לא קורא מחשבות. זאת יכולת אלוהית, נקודה. התחום שלנו הוא הנגלה, מה שאפשר לראות ולשמוע.
בדיוק. הנסתרות זה תחום אחר לגמרי, ששייך לאלוהים.
וזה, את יודעת, משאיר אותנו עם איזו מחשבה לסיום, לחיי היומיום שלנו.
נכון. אם הגדולים ביותר, הנביאים, האבות, אלה שהיו במדרגות רוחניות הכי גבוהות וזכו לגילויים ישירים, לא יכלו לדעת מה באמת מתחולל בלב של האחר בלי התערבות אלוהית מפורשת.
אז מה זה אומר עלינו? על הנטייה שלנו, שלפעמים קיימת, למהר ולשפוט. לשפוט כוונות מניעים לסתרים של אנשים סביבנו.
בדיוק. אולי זה קורה לנו לקצת יותר ענווה, קצת פחות ביטחון ביכולת שלנו לדעת מה האחר חושב או מרגיש באמת?
נקודה מעניינת מאוד למחשבה. בהחלט.